אוקיי, היום רציתי לדבר על נושא הקשור לרב ליכטנשטיין, שהוא דיבר עליו הרבה וגם נתן הרבה שיחות, וכמובן גם הדגים את הנושא הזה, גם בהתנהגותו האישית, וזה הנושא של מוסר עבודה, באנגלית זה work ethic. כן, מה שכל כך, כל כך מרשים ברב ליכטנשטיין, שהוא טיפח וניסה לתקן ולקדם לא רק את המידות הקלאסיות. מי שבוטח ספר מוסר, אז מה המידות הקלאסיות של בן תורה או בת תורה עובדת? ענבה, התמדה, סדקות, להיות אדם אמת, לדבר אמת, דובר אמת, לתת צדקה. אלה המידות הקלאסיות, זהיר, משתלט על יצרה. אבל אם אדם רוצה להיות עובד השם, אז הוא מאמין שכל מה שהקדוש ברוך הוא נתן לו, כל תכונה וכל פוטנציאל וכל מידה, אפשר לתקן ואפשר לכוון ולהסיק ולנצל לקראת עבודת השם. אז ככל שאדם מתקן את עצמו בצורה מורחבת, זה הופך להיות עובד השם יותר עמוק ויותר יותר עשיר. אז היום אני לא אדבר על המידה הקלאסית של ענווה, או המידה הקלאסית של צדקות, או שמירת מצוות, או מניעה מייסורים. אבל מה זה לעבוד? למה חשוב לעבוד? מה זה מוסר העבודה, work ethic? מה זה נותן לנו? איפה רואים את זה? אז זה קצת קשור לפרשת נוח, קצת קשור לפרשת לך לך, כמובן לא רק זה. אז בואו נדבר על מוסר עבודה בתורתו של רב ליכטנשטיין. הקדוש ברוך הוא שם, מניח את אדם בגן עדן, במצב אידיאלי, מצב תרומי, מצב לפני החטא. אז כאן אין עונש, כאן אין נפילה, כאן אין מצב בדיעבד, מדובר כאן במצב הכי טהור והכי בסיסי והכי מושלם של אדם, ומצווה אותו, ויקח השם אלוקים את האדם, מספר ראשון, ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה. אנחנו בדרך כלל תופסים עבודה כתוצאה fallout של ה... עונש, בזה אתה פחה תאכל לחם, בעיצבון תאכל כל ימי חייך, אתה חייב לעבוד, קוץ ודרדר תצמיח לך, ומדמיינים לעצמנו שבגן עדן בעצם לא עובדים, בגן עדן הכל חלק, הכל מוצג לך, הכל מונגש. והנה פתאום רואים שבתחילת ההיסטוריה האנושית, מה עלול, מה אדם מיועד? הוא מיועד לעבודה, אדם מיועד לעבוד. גם מצב אידיאלי, כמובן העבודה הייתה שונה ויותר קלה, אולי עבודת שימור ולא עבודה קשה ועבודת פרח שלנו, אבל המצב הטבעי של אדם, הייעוד של האדם הוא בעצם לעבוד, גם לעבוד, כמובן הצמד הזה של לעובדה ולשמרה, בעצם הצמד הזה מכיל בתוכו את היער הכפול, המגמה הכפולה של אדם. מצד אחד אנחנו צריכים לעבור את העולם שלנו, לנצל אותו, לקדם אותו, להסיק את כל הכוחות שהקדוש ברוך הוא התמין בתוך העולם הזה, ולקדם אותם, ולנצל אותם, לקחת אותם ולהנדס אותם, ולשפר אותם. זה מצד אחד. מצד שני, גם לשמור את העולם של הקדוש ברוך הוא, לעובדה ולשמרה. אנחנו גם שומרים. אז אנחנו ברור שאנחנו עסוקים ומודאגים מהסביבה, environmentalism, אבל לא בגלל שאדם לא שווה, ואדם אין לו זכות, ואדם אין לו יכולת, ואסור לו להתייחס לסביבו. לא, אנחנו השיא של הבריאה. הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו לקדם את הבריאה. הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו לשנות אותו, לתקן אותו, אבל בצורה אחראית. ולא בצורה בלתי אחרי, בצורה מאוזנת, כך שאנחנו נוכל מצד אחד לעבור את האדמה, האדמה זה מטאפור ליקום, מצד אחד, מצד שני, לשמר אותה, ולא לנצל אותה, ולא לרוקן אותה, ולא לאפס אותה. אז לעובדה לשמר, בעצם, אדם נמצא בגן עדן לפני שהוא ננש, כשהתפקיד שלו הוא לעבוד. דבר דומה עולה מהגמרא בסנהדרין. גמרא בסנהדרין מפורסמת משנה מספר 5, מדבר, המשנה מדברת על שלושה או סוגים שונים של אנשים שפסולים לעדות מדרבנן. יש אנשים שפסולים לעדות מן התורה, קרובים, נשים, עבדים, כל מיני אנשים שרשעים, אנשים שעושים עבירות, ויש אנשים שפסולים לעדות מדרבנן. וכאן המשנה רושמת מי שמשחק בקובייה.
אומרת המשנה, משנה מספר 5, אלוהין הפסולין, המשחק בקובייה והמלווה בריבית. מה זה משחק בקובייה? מי שמאמר כל היום. הימורים. סוג של קוביות והימורים אחרים. שואלת הגמרא, למה אדם שכל היום נמצא בהימורים בקסינו, למה הוא פסול לעדות? אז הגישה הראשונה של הגמרא היא שמי שמאמר זה סוג של גזילה. כי הוא לוקח את כסף, את כספם של אחרים, סוג של גזילה, עובר על גזילה, פסול לעדות מדרבנן. אומרת הגמרא, יש דעה שסוברת שהימור לא נחשב גזילה. כל אחד שיושב על השולחן הוא יודע שהוא כבר מוותר על כספו, שיש צ'אנס שהוא לא יזכה, אז זה לא נחשב גזילה, מי שמנצח, בעצם יש לו זכויות על אותם כספים. זה הגמרא במספר 6. משחק בקובי ימי כובד, אז רמי בר חמה סובר, הוא נחשב גזלן. אמר רמי בר חמה, בשם נביא אסמך, תאין כאן גמירות דעת מוחלטת מצד העובד, מי שמאבד את כספו, אין לו מצד המפסיד, אין לו גמירות דעת מוחלטת, ממילא הזוכה גונב אותו. רב ששת אמר, רב ששת בשורה שלישית, כל כי הגבנה לב אסמכתי. מי שיושב ליד השולחן, הוא כבר מוותר, הוא כבר מפקיר, ממילא מי שזוכה, זוכה בצדק, זוכה לפי החוק. אם כן, למה פסול? אלא, אומרת הגמרא, לפי שאין נסוקים בישיבו של עולה. שמי שמאמר כל חייו, או בלשון שלנו, מי שגולש באינטרנט, כל חייו, הוא לא תורם, הוא לא עוסק בישיבו של עולם. יושב שם ועושה איזו עבודה שהיא לא תורמת, והיא לא עוזרת, והיא לא מקדמת. ומי שלא מתקן את העולם, הוא נחשב אדם נחות. הוא לא אדם שמתאים להיות בבית הדין ומתאים, לא שחושדים אותו. פשוט הוא לא אדם, הוא חצי אדם. כי התפקיד של אדם זה לתרום, התפקיד של אדם זה לתרום לאחרים ולתקן את העולם. ומי שעושה עבודה, גם שהוא מביא כספים חוקיים, אם הוא לא תורם לישיבו של עולם בשום דרך, אז הוא לא נחשב אדם, ואז הוא פסול לעדות, כמו למשל עבד, שהוא תת אדם ולא קשר לעדות. אני זוכר כשהייתי בתיכון וחשבתי מה אני רוצה לעשות בחיים, איזה מקצוע אני רוצה לבחור, העליתי שני שיקולים. שיקול אחד, איזה מקצוע תרוויח לי את המשכורת הכי גבוהה, ואיזה מקצוע תאפשר לי ללמוד תורה. אין להם שני שיקולים. מי תהיה יכול אולי למכור נקניקיות בצטדיון ולהרוויח מיליון דולר ולשבת ולעבוד חצי יום, הייתי מוכר נקניק במגרש כדורגל. ואז נכנסתי לישיבה, ורב ליכטנשטיין הלא גורם מאוד מאוד חשוב. אתה צריך לבחור מקצוע שתורם. וכמובן הוא עידד מאוד חינוך ועבודה סוציאלית ופסיכולוגיה וכל המקצועות שבאמת תורמות בצורה ישירה לישובו של אדם, אבל האמת היא שכל מקצוע תורם. אתה יודע איך אדם רואה אותו, אדם שהוא עורך דין במשרד מאוד מאוד, בחברה מאוד גדולה. אז הוא יכול להגיד, בסדר, אני רוצה להרוויח ומשכורת ומנצל את הקליינטים ואני overcharge ואני, כמו שאדם אומר, שאני עוסק בישובו של אדם כי אני שומר את החוק ואני מאפשר לחברה הזאת להביא דלק מקצה אחד של העולם לקצה השני של העולם בצורה חוקית, בצורה מבוקרת. וזה עניין של תפיסה פסיכולוגית ותפיסה סובייקטיבית. אם אדם רואה את עצמו כתורם, אדם רואה את עצמו רק, זאת אומרת, במיוחד בדור שלנו, וגם כמובן ברוך השם גם בנים גם בנות, תהיו בעבודה לפחות חצי מהחיים שלכם. מגיל פחות 25 לגיל 70, 12 שעות ביום, 10 שעות ביום, תעסקו בעבודה. אז מאוד מאוד חשוב למצוא דרך להשרות בתוך העבודה, עבודת השם. לא לקחת פסק זמן. שאני עובד את הקדוש ברוך הוא בבית, ילדים, משפחה, בית הכנסת, בית המדרש, צדקה, אבל שאני הולך לעבודה, זה כבר פסק זמן. זה כבר לא שייך לעולם הדתי שלי. וגם אם אני מנסה להשוות ולהתאים ולהכניס עבודת השם למקצוע, זה לא רק לשמור את החוק ולעבוד קשה, אלא גם לבחור מקצוע שנותן לי את החיבור הזה, שאני מרגיש שזה חלק מעבודת השם. לפעמים אני עומד בתפילה, ואחר כך אני הולך לעבוד, וזה חלק מעבודת השם שאני תורם. כמובן, מי שיבחר מקצוע פרונטלי, כמו חינוך, פסיכולוגיה, לימוד, עבודה, זה ברור שזה יותר קל לחבר ולגשר, אבל גם מי שבוחר מקום אחר, או מחקר, או רפואה, משהו שתורם בצורה ישירה. אבל גם מי שבוחר, בוחרת תחום אחר, זה עניין של תפיסה, זה עניין של מנטליות. איך את מסתכלת על המקצוע? כמשהו מנותק או משהו שהוא חלק אחר, כמשהו הוליסטי מהחיים שלך, וזה כמובן, כמובן, גם לגדל משפחה, וצריכים מקצוע כדי לגדל משפחה, להביא כספים, לפרנס את המשפחה, אבל גם לנסות לבחור משהו שהוא אחיד, שהוא שייך לצליל הפנימי של עבודת השם. אלו הם שתי המקורות שהבלכנסין הרבה לצטט, כדי להדגיש את הנושא הזה של מוסר עבודה כחלק ממהות הפנימית של האדם. מי ששונא את העבודה, מי שלא צלף את העבודה, מי שלא משקיע, מי שלא מצטיין בעבודה, אז זה חיסרון אנושי. זה לא חיסרון דתי, זה חיסרון אנושי. כמובן, אני מקבץ מהספר הרבה מאמרים, הרבה שיחות, הרבה מה שהוא כתב. אין כאן שיחה אחת, אני אספתי וחיברתי בין כל מיני שיחות. השאלה למה? מה נותן לנו עבודה? למה עבודה היא כל כך חשובה לאדם? למה חשוב לטפח מוסר עבודה? לא לשנוע את העבודה, להשקיע בעבודה, לאהוב את העבודה, להתמיד בעבודה. אז כאן יש לציין כמה נקודות. נקודה ראשונה, שעבודה מצילה אותנו, עבודה עם א', עבודה מעשירה אותנו, עבודה מרוממת אותנו, והשאלה איך. אז קודם כל, מבחינה מוסרית, עצם העבודה, עצם שאתה עוסק במשהו ויוצר משהו ובונה משהו ותורן למשהו, זה חוויה ערכית. וזה כמובן הקשר לפרשת לך לך. קצת פרשת לך לך, קצת פרשת נוח, נתחיל מלך לך. פרשת לך לך משתמע שהקדוש ברוך הוא יש לו יד מסוים, הוא לא מגלה את היד לאברהם אבינו, אבל אברהם אבינו עוד מעט יגיע למקום הספציפי שהקדוש ברוך הוא כבר בחר, וכמובן זה כמובן הולם את הגישה שלנו לארץ ישראל, ארץ הנבחרת, ארץ שנבחרה כבר מששת מבראשית. אבל יש במדרש גישה אחרת והצגה אחרת. כאילו אברהם בוחר את ישראל. לא שהקדוש ברוך הוא בחר ארץ ישראל ומכוון ומוביל את אברהם לארץ ישראל, אלא שלאברהם יש אופציות. אז אברהם נוסע, אברהם מסתובב בעולם העתיק, והוא בודק כל מיני תרביות וכל מיני מקומות. ומשום מה הוא דווקא בוחר, דווקא בארץ כנען. אין כאן יהודים, הוא היהודי הראשון, הוא תם עכשיו יהודי לפני מילתו, אז לפני בחירתו. אז למה הוא בוחר ארץ כנען? מה כל כך מייחד את האדמה הזאת, את המדינה הזאת, את המקום הזה? זה מדרש מאוד מעניין. אז המדרש מספר במספר, אני אקח מספר פה, מספר שמונה. מספר שמונה. אמר רבי לוי, בשעה שהיה אברהם מהלך בארם נהריים ובארם נחור, זה אברהם מסתובב בכל המקומות המוכרים, ראו אותם אוכלים ושותים ופחזים. הוא רואה אותם נהנים, חגיגות, מסיבות, אכילה, הנאה, מספר שמונה. לא משהו דוגמת אחשוורוש, אלא אוכלים, נהנים, חיים קלים. הוא אומר לי עצמו, הלוואי לא יהיה לי חלק בארץ הזאת. אני לא רוצה להשתייך עם אותם קבוצות. וכיוון שהגיע לסולמה של צור, הוא מגיע לגבול, צור אז היה גבול בין ארם נהריים, ארם נחור, לבין ארץ ישראל, מגיע לצור, ראו אותם עסוקים בניחוש בשעת ניחוש, בעידור בשעת עידור, קורא אותם עובדים קשה, ולא רק עובדים קשה, אלא עובדים קשה לפי המחזור, לפי המחזור השנתי, עובדים בתוך ריתם, בתוך קצף נורמלי. יש אנשים שיודעים לעבוד, אבל לא יודעים לעבוד לפי הקצף הנורמלי. הם משנים כל היום ונשארים ערים כל הלילה, וקשה להם לתאזן, ו... יש גם משהו, כמובן, לא בגיל הזה, כי בגיל הזה אתם עושים הרבה ובעומס, אבל איזשהו שלב, יש אנשים שמאוד מאוד קשה לצאת מהחוויה הסטודנטית לחוויה הנורמלית של כל אדם, ויש עבודה היא הרבה יותר יעילה, אם עובדים לפי השעון ולפי איך שכולם עובדים, לפי הקצב, אז רק שעובדים, אלא עובדים לפי ה... לוח, לפי הלוז הנורמלי. נוחשים משעת ניחוש, עודרים משעת עיתור, זורים משעת זריעה. אמר, הוא אומר לעצמו, הקדוש, אברהם אומר, הלוואי יהיה חלקי בארץ הזאת. אני רוצה דווקא את המקום הזה, וכמו הקדוש ברוך הוא כבר יודע, שהוא יבחר בארץ ישראל, זה קדוש ברוך הוא מאשר, מלא הקדוש ברוך הוא, לזרח אתן את הארץ הזאת. זאת אומרת, אברהם בוחר ארץ ישראל בגלל מוסר עבודה של התושבים המקומיים, אפילו אותם שהם לא יהודים. כי עצם זה שהם יודעים לעבוד, ואוהבים לעבוד, רוצים לעבוד, והזכרתי את התכן שזה קצת קשור לפרשת נוח, יש אמירה בספר פרי צדיק, ספר חסידי, שנכתב על ידי רב צדק הכהן מלובלין, כותב ספר צדקת הצדיק, עוד הרבה ספרים, בפרי צדיק, פרשת נוח, רבי עמיטל הרבה לצטט אותו, שהחטא של דור המבול, החטא התחיל בכך שהיה להם הרבה פנאי, הרבה זמן פנוי, כי מאוד מאוד הצליחו, בעבודה מאוד הצליחו באיסוף כספים, באיסוף תפועה, יש גמרא שאומרת שהם זרו פעם ב-40 שנה. והיבול הזה, פעם ב-40 שנה, סיפק להם כל 40 שנה. אז תתראו לעצמכם שאת צריכה לעבוד רק שנה בתוך 40. יהיה 39 שנים פנויים. 39 שנים שבתון. אז הזמן הפנוי, לא ידעו איך להסיק אותו, איך לנצל אותו, איך להשתמש בזמן הפנוי, ובמידה תמיד ציטט את הצדקת הצדיק, את הפרי צדיק הזה, כאיזו אמירה לדורנו, שהגענו למצב שכל המכניזציה וטכנולוגיה בעצם חוסכת מאיתנו הרבה עבודה. פעם עבדנו קשה, פעם עבדנו, זרענו את האוכל שלנו בחצר האחורי, וניקינו את הבית, וניקינו את הבגדים, רק כדי לשרוד, רק כדי לחיות, זה דרש מאיתנו הרבה שעות עבודה. אז טכנולוגיה קידמה אותנו למצב שיש מכונות שעושות את הכל, ויש חקלאות תעשייתית שמאכילה אותנו. אני לא צריך ללכת לחצר אחורי, יכול לסמוך על כמה עיקרים שהם יצפקו לי את האוכל במקולת. אז איך אני משתמש בזמן הפנוי? איך אני משתמש בכל הזמן שנשאר לי? אז אברהם בוחר בארץ קנן בגלל שיש להם מוסר עבודה בריאה. ורואים את אותה נקודה בבניית המשכן. למה הקדוש ברוך הוא דורש את כל הצהלה הזאת וכל ההתכנסות וההתקהלות הזאת שיבנו את המשכן ושיתרמו את כל החומר? מן הצפוי שהקדוש ברוך הוא יוריד לנו מבנה מהשמיים, יוריד לנו בניין שלם, בניין אלוקי, בניין חזק יותר, בניין מכתב מעשה ידי הקדוש ברוך הוא ולא מעשה ידי אדם. אז זה מה שמופיע במספר 2. מספר 2 זה ציטוט מתוך מסכת אבות רבי נתן. אבות רבי נתן זה ספר מקביל לפרקי אבות. פרקי אבות זה אוסף של פתגמים מוסריים, אבל הפתגמים מאוד מתומצתים, מאוד קצרים, כך שהבעיה בדברים קצרים שאין עומק. אתה זוכר אותם ואז זה הופך להיות סיסמאות, כן? השלושה דברים בעולם עומד על תורה ועבודה, בן בגבג אומר, בן היי אומר, לפון צר אגר, זה טוב שזוכרים, אבל אין עומק. אז באבות רבי נתן, זה סוג של הרחבה על אותם פתגמים. זה רבי נתן, עמית של רבי יהודה, הנשיא של ליקט ואסף את כל פרקי אבות, הוא ליקט כל מיני מאמרים של תנאים אחרים, אבל הרבה יותר מורחבים, הרבה יותר עמוקים. זה לא בדיוק גמרא, כי גמרא נוסד, גמרא נכתב אחר כך. הלקט, האיסוף של רבי יהודה, רבי נתן, זה מקביל רבי יהודה הנשיא, אבל זה משמש פונקציונלית כגמרא. מי שרוצה ללמוד גמרא על פרקי אבות, פותח את ספר אבות רבי נתן. אז כאן, למשל, במשנה בפרקי אבות, יש משנה אהוב את המלאכה, וכאן באבות רבי נתן יש הרחבה. למה מלאכה חשובה? למה צריכים לאהוב את המלאכה? אז כאן בעבוד רבי נתן ספר ממלץ. מי שמחפשת איזה ספר של חזל, ספר מוסר של חזל ללמוד דרך חזל ופרקי עבוד לא מספיק כי זה רק אמירות קצרות, אז מאוד כדאי לעבור על עבוד רבי נתן כסדר. זה נמצא בשס גמרות אחרי מסכת הוריות. אז מי שפותחת הוריות, אחר כך מופיע את כל המסכתות הקטנות, ושם מופיע מסכת עבוד רבי נתן. אז במסכת עבוד רבי נתן, אהוב את המלאכה קץ, אז זה לא מופיע פרקי אבות. פרקי אבות זה רק אמירה פרונטלית, אהוב את המלאכה. למה? אז אחד מהדברים, מה שטר פונטן, בסוף מספר 2, אף הקדוש ברוך הוא לא השרה שכינתו על ישראל עד שיעשו מלאכה. שנאמר, ויעשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. זאת אומרת, אברהם זוכה לפגוש את השכינה בארץ ישראל בגלל עבודה דרך עבודה, ולפחות ארץ ישראל זוכה בהשרת שכינה. בגלל התושבים שמביאים את שכינת הקדוש ברוך הוא לעולם על ידי עבודתם במלאכתם, וגם בדור המדבר, הם בונים את המשכן, הקדוש ברוך הוא דורש מאיתם, התקראו לזה גם כן שיקום מוסרי אחרי נפילת חטא העגל.
חטא העגל יש נפילה מוסרית, חטא העגל יש בגידה, איך משקמים, קל לבנות, אבל איך משקמים את הרמה המוסרית של הדור הזה על ידי פרויקט מלאכה ועבודה קשה לבנות משכן, להביא את השכינה ולטהר את עצמם כדי שיהיו ראויים ומתאימים לקבל את השכינה. זה לא הם שתי דוגמאות של אנשים שמתרוממים מוסרית, משתפרים מוסרית, מזדקקים מוסרית דרך העבודה. אברהם מגיע לארץ ישראל ובונים את המשכן. נקודה שנייה, הייתי אומר, זה לא רק שעבודה מתארת אדם ומשאיר אותו, זה גם עבודה בעצם ממסגרת את הלקיחה שלנו בחיים. זאת אומרת, מתי פעם ראשונה שאדם מצטווה בעבודה? בגן עדן. אז בגן עדן המטרה היא שאדם תאכל. מכל עץ הגן אכול תאכל, מעץ הדעת טוב רע אסור לאכול. אז בעצם אדם הוא צריך לצרוך, to consume, לאכול, לקבל. אבל מי שרק מקבל ורק צורך ורק לוקח לעצמו, אז זה הופך אותו לאגואיסטי, שאני אדם שלוקח כל הזמן. אז העבודה, זה שאני עובד ואני ממסגר, אני מייצר איזו מסגרת יותר רחבה ויותר פנורמית, שאני לא אוכל, אני גם עובד, אני גם תורם, ואני משיג את מה שאני צריך דרך עבודתי, ואני אוכל כדי לעבוד יותר וכדי לתרום יותר, וזה סוג של תנאי קודם למעשה. אז זה לא רק שהוא מתקן, גם מי שהולך והוא לא אוכל, גם אדם שהוא צם כל היום ועובד, זה עבודה משאירה אותו מוסרית. אבל ברור שאנחנו באיזשהו שלב צריכים לצרוך דברים, ואני צורך ואני לא תורם, אז זה הופך את זה לחד סטרי, שאני רק לוקח ואני לא תורם. אני תמיד אומר לילדים, פעם שהיה לי ילדים צעירים בבית, שלא ננו, לא מצליח להוציא את ההשפעה, לא מצליח לעשות את העבודה הזו, לא מצליח לנקות את הבית. אני אומר, כל ציבור, כל קהילה שאלה אתה שייך, אתה גם לוקח מהקהילה, אתה גם נותן. צריכים כל הזמן לשמור על האיזון, לפחות לאזן. איזשהו איזון. כשיש תלמידים שמתחתנים, שואלים אותי, אני ואשתי הולכים לגור שם בקהילה הזאת לכמה שנים, מה עליי לעשות? אני אומר, הדבר הראשון צריך לעשות, לבחור תפקיד בתוך הקהילה, תפקיד בתוך בית הכנסת, תפקיד בתוך הקהילה. אבל אני רק היה שם לשנתיים, שלוש שנים אחר כך אני רוצה לעשות עלייה, אז לא כדאי להשקיע באותה Upper West Side, או להשקיע אני יודע, בקטמון. לא, לא, לא. זה עניין מוסרי. אתה שייך לקהילה, אתה נמצא בקהילה, אסור שיבצר מצב שאתם רק לוקחים כל הזמן. צריכים לתת, כי זה החיים בריאים, כי אחרת זה לא רק שעבודה עצמה, זה שאתה עובד, מאזן, ממסגר, נותן איזה הקשר לכך שאתה גם לוקח וגם אוכל, זה עבודה של אדם. הנקודה השלישית, שעבודה בעצם לוקח את האדם מהמרכז ומוציא אותו החוצה. זה לוחם נגד האגואיזם, נגד באנגלית self-centered, שאתה נמצא במרכז. וזה בעצם עוזר לאדם, זה נקרא באנגלית decentralization, אתה מוציא את עצמך מהמרכז. זה כמובן הסוד של עבודת השם. כי בעצם המגמה שלנו זה שאנחנו לא במרכז, שהקדוש ברוך הוא במרכז, אנחנו יודעים את הקדוש ברוך הוא. אם נסתכל חבל, לא ציטטתי את המקור. לא. שנייה. אז המקור לא מופיע. יש עוד מקור שלא מופיע. כן. תן לי שנייה, אני רוצה לבדוק, אולי זה משהו אחר. כן, יש לכם סדר, דף ישן. תסתכלו במספר 11, רבי סנהדרין. אמר ריש לקיש, מאי דכתיב, עובד עד מתו יסבע לחם, פסוק במשלי. איך ריש לקיש מבין את הפסוק הזה, מספר 11, עובד עד מתו יסבע לחם? אם עושה, יש לכם מספר אחד לזה? כן. אם עושה אדם עצמו כעבד לאדמה, יסבע לחם. אם לאו, לא יסבע לחם. ויש לקיש כמובן תופס את הביטוי הזה, הכל כך
פרובוקטיבי, כל כך חזק להיות עבד, בדרך כלל אנחנו לא רואים את עצמנו כעבדים. היינו עבדים, הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מבית עבדים. אנחנו לא רואים את עצמנו כעבדים. יש הלכה שאדם שמתחייב לעבוד עם מישהו כפועל, הוא יכול לחזור אפילו בחצי יום. אז בואו נגיד שהתחייבתי וחתמתי חוזה לעבוד איתך יום שלם, 12 שעות, ושילמת לי. אני יכול באמצע הדרך לבטל. זה תחילת הגמרא בפרק שישי בבבא מציעא. למה? כי כתוב עבדי הם ולא עבדים לעבדים. כל יהודי נחשב אדם חופשי, וכמובן התחייבתי, אבל יש לי את הבחירה. אולי אני צריך לפצות אותך ולשלם, לחפש עוד עובד, אבל אני אישי, אני לא יכול לחייב את עצמי לעבוד, כי אני אדם חופשי. אני נסיך. אני לא עבד. ובכל זאת, שלמה ממליץ לנו להיות עבד לאדמה. ויש לקיש טוען, אם אתה עבד לאדמה, לאדמה להיות עבד לאדמה, כי מי שמסוגל להיות עבד לאדמה, גם מסוגל להיות עבד השם, עבד לקדוש ברוך הוא. כי בעצם כל המושג של עבדות שאת לא במרכז. שיש משהו אחר עומד בפניך. שאלו את רב ליכטנשטיין כמה שנים לפני שהוא נפטר, מה הוא רוצה על קברו? שיכתבו על קברו. אפשר לכתוב מגילה על האדם הזה. הוא ביקש שיכתבו שתי מילים. עובד השם. לא עבד השם, כי עבד השם זה אדם שהוא כבר נחשב עבד השם. אל עובד השם, אדם שעובד, אדם שניסה בתהליך. מי שניגש לקבר היום, זה קבר, זה קשה למצוא את זה בהר מנוחות. מי שניגש לקבר, קבר נקי, שתי מילים, עובד השם. וזה מה שהפך את הדמות של רב ליכטנשטיין לדמות כל כך מקשים, כי הוא היה החכם הכי גדול, והאדם הכי נסיכי והכי אצילי והכי... הרגש שאתה עומד מול נסיך, מול מלך, מול מישהו מדור אחר, מעולם אחר. אבל עבודת השם שלו הייתה כל כך בולטת וכל כך חזקה וכל כך מרשים לה, שהוא צעק, יש מי רבו מבר, בקול כל כך קורע. והוא אמר ברכת התורה, צעקות, צעקות. בדרך כלל אנחנו לא צועקים, אנחנו אנשים יותר שקטים ויותר נעימים ויותר ככה... לא רוצים לצעוק ולהפריע לשני. זה מי הם הצועקים? אותם אנשים שטבלים במקווה, הם הצועקים, הם צועקי תהילים. אנחנו נעימים, שקטים, מודרניים, ספרייה, אוניברסיטה, הכל אלגנטי. אנחנו החושבים, לא הצועקים. ולמה לעשות את ההבדלים האלה? למה להיות גם אדם שהוא כמובן חושב, מתוחכם, במורכב, או גם אדם שיודע לעמוד מול הקדוש ברוך הוא ולצעוק ולהתפלל ולשבור את עצמך ולתל את עצמך מול הקדוש ברוך הוא. אז אני תמיד חושב על הביטוי הזה, עבד השם, שאני קורא שריש לקיש דורש מאיתנו, מצפה מאיתנו להיות עבדים. ומי שיעבוד קשה, יצליח יותר לעבוד את הקדוש ברוך הוא. גם עובד את האדמה, גם הוא חקלאי. מי שיודע איך לעבוד, יודע איך לבטל את הנוחיות שלו, ואת הקומפורט שלו, ואת הלוקסוס שלו, ואת הרוגע שלו, ולהיכנס למצב שהוא עובד קשה עבור משהו אחר, מישהו אחר, מטרה אחרת, ואז זה שהפכת את עצמך למשהו משני, את תוכל לדעת עובד הקדוש ברוך הוא, כי את לא במצב. אתה לא מחפש כל הזמן מה שטוב ונוח. אני כשאני מדריך חתנים, אז הייעוץ האחרון שלו, לפני שהולכים בחופה, אני אומר להם, לא בליל החתונה, כשיושב איתם, הוא אומר, אם תרצה להיות אבא טוב ובעל טוב, יש ביטוי אחד פשוט. אני מאוד 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 תומך בביטויים של שלוש מילים. אני חושב שאם ביטוי עובר על השלוש מילים, אני לא רוצה את הביטוי הזה. אני תמיד מאכיל לתלמידים בישיבה ביטויים כל שבוע של שלוש מילים. הביטוי של השבוע, כי חזרו מהחופש, אז רציתי לתת להם את האמונה שהם יכולים לחזור כי בעצם כולם השקיעו בחודש אלול והגיעו לרמות, אז אני רוצה להדגיש שהם יכולים לחזור לקחת את הביטחון. אז ביטוי באנגלית לתלמידי בני חוץ לארץ בישיבה השבוע זה second time around. זה פעם שנייה. זה פעם שנייה, אל תחשבו שאתם צריכים להתחיל מחדש, כבר השגתם, יש לי עוד ביטוי לשבוע הבא, אז צריך להיות שלוש מילים. ברגע שהביטוי גולש על שלוש מילים הוא לא שווה. אז הביטוי של שלוש מילים, להיות אבא טוב ולהיות בעל טוב, זה I come last. אם אתה משים את הצרכים שלך אחרון, I come last, תהיה אבא טוב ובעל טוב. תשקיעו בכולם, תשתמשו את כולם, כל הצוחים, כל... בסדר, זה 11 בלילה, כולם ישנים, כולם רגועים, כולם בסדר, אכלו, ישנו, הכל נקי, בסדר, אתה רוצה לפתוח מחשב, אתה רוצה... אבל I come last, שאתה אחרון, שאתה לא כל הזמן מחפש מה שאתה צריך, ומה שמגיע לך, ומה שאינטרס שלך. אז זה בעצם התועלת הראשונה. התועלת הראשונה, שזה משאיר. איך זה משאיר מצד עצם המפגש עם השכינה, אברהם שנייה במשכן. נקודה שנייה, שהוא ממסגר חוויות שאחרת יתפסו כחוויות אגואיסטיות וגסות, ואפילו בולגריות, חיות, בהמות או סוג של בהמה. והנקודה השלישית שאתה הופך להיות עבד, זה הרבה יותר קל להגיע לעבדות של הקדוש ברוך הוא. כן, תסע.
ליד.
שכחתי את שם ליד, כן.
כאילו, יש כזה, אני גם מפגישה את זה בכלי במדרשה, אולי גם בכלי בילדות, שכזה כל הזמן הניסיון לצאת מה, כאילו מהאגואיזם, וזה כזה, נגיד, כמו שאתה אמרת עכשיו, ש-I come less. אז כאילו בסוף, אבא שרוצה לתפקד, גם צריך להיות דווקא מאוד מורכז בעצמו, ומאוד לדעת מה הוא רוצה, ומאוד לשים לב לצרכים שלו.
כן.
אז כאילו זה כזה...
אז קודם כל, יש לך...
זה קומפרס, אבל קומפרס, זה כאילו...
כן, אז קודם כל, יש לך רק בין מודעות. אני לא מדבר על ביטול עצמך, שאתה מבטל את עצמך. אתה יודע מי... אני יודע מי אני, ואני יודע את הצרכים שלי, ואני יודע את הכוחות שלי, אבל אני מדרג את הצרכים של הזולת כיותר חשובים מהצרכים שלי. כמובן, הכל זה התאזנות גם כן. זה הזנות לפעמים, אתה צריך ל... אני חושב שזה אתגר הרבה יותר קשה לנשים. אני אף פעם לא הייתי אישה, אבל אני מרגיש שאצל אישה הרבה יותר קשה לשמש את עצמך, שכל הזמן נותן ונותן ונותן, עד שאדם מגיע לקצה. אני חושב שגברים, יש איזה איזון פנימי, שיודעים מתי שצריכים למלות את עצמם ולשלם את עצמם ובוחרים. אז אני מוצא קצת לאזן נגד אותי הזאת. לא הייתי אומר את זה לאישה, כי אני חושב שאישה כבר יש את האיזון הפנימי בקטע הזה. ההפך, אני חושב שלפעמים אני צריך להגיד לאשתי, לא לתת לאחרים, ולתת בעצמך. אוקיי, הנקודה השנייה, זה לא רק העניין הערכי, זה של עבודה, אלא גם כן הסכנות של עצלנות וחוסר עבודה ושביתה וזה שאדם יושב ולא עובד. אני אף פעם לא שמעתי את רב ליכטנשטיין אומר את המילה הזאת. הוא אף פעם, הוא אדם מאוד עדין, מאוד מאוזן, מאוד מקבל, מאוד פוזיטיבי, חיובי. הוא אף פעם לא אמר שונא, אני שונא, אני אף פעם לא שמעתי. הוא אמר... הוא לא היה אדם קיצוני, הוא לא כעס, הוא לא שנא, הוא לא לקח עמדות קיצר, כל זה היה פשרה, מתפשר, אמצעי, רגוע, מקבל. אבל פעם שמעתי אותו אומר, אני שונא לא עצלנים, אלא עצלנות. ושמעתי את המילים האלו, איך שהוא שונא אנשים עצלניים. מספרים עליו שהוא ישן 3-4 שעות כל לילה בסיאו. אני אף פעם לא התחבאתי בחדר שינה שלו, אבל ככה אמרים עליו. אבל הוא ידע לעבור, והוא ידע להשקיע, והוא ידע באמת, אני זוכר, וגם לנצל את הזמן זה נושא אחר, הוא היה עוזב בית המדרש כל יום, 4:19. כי הוא שקלי על כמה דקות ייקח לו להחזיר את הספרים לתוך ארון ולהגיע לתחנת אוטובוס, לאוטובוס ב-25. אז כל יום הייתי יכול לכוון את השעון, ב-4:19 הוא עמד ממקום שלו, לא חס וחלילה לבזבז דקה ולא לבזבז זמן, הוא ידע איך לעבוד. אז בואו נתחיל עם משנה מצחיקה, ובכל זאת מעניינת, משנה מספר 6. המשנה בכתובות אומרת שיש רשימת עבודות שאישה חייבת לעשות בבית. עבודות דומסטיות. אבל אם היא עשירה, בתקופה שלהם, אם היא עשירה, והיא מביאה איתה משרתות, אז היא יכולה בעצם לבטא על כל מיני מלאכות שהמשרתת תעשה. אז הנה הרשימה. אלו מלאכות שאישה עושה לבעלה. תוכנת, עופה, עבודת מטבח, מכבסת, מבשלת, בקיבוץ בגדים, מבשלת, מניקת בינה, הנקה, גידול ילדים, מצאת לו המיטה, חדרי שינה, ועושה בצמר, וגם הרגע. זה אותה הרשימה. הכניסה לו שפחה אחת, אם היא מקבלת שפחה אחת כחלק מהנדוניה, לא תוכנת ולא הופעה ולא מחבסת. היא פטורה מעבודת מטבח וגם מעבודת מכבסה. יפה. שתיים, היא מביאה שתי משרתות, שתי שפחות, אין מבשלת, גם לא מבשלת, לא מניקה את פינה, כי השפחה השנייה תניק. שלוש, מבאמת עשירה, אין מצאת לו מיטה, אין עושה בצמר, אבל בכל זאת, היא חייבת לעשות כל מיני מלאכות אחרות. ארבע, אם היא באמת, באמת עשירה, טרומפ, בת של טרומפ, ביוונקה, אז היא פתורה מהכל, יושבת בקדרת. היא יכולה לשבת שם במגדל שלה, ולשחק כל הזמן עם החתול שלה, והיא פתורה מהכל. יושבת בקדרתה. רב אליעזר אומר, אפילו הכניסה לו מאה שפחות, כופה לעשות בצמר. הבעל כופה את האישה לרוג. למה שהבטלה מביאה לידי זימה? בטלה ביטול אדם שאין לו מה לעשות, זה לא מצב בריא, גם לאישה וגם לאיש. בטלה מביא לידי זימה. רשב"ג אומר, אף המדיר את אשתו מלעשות מלאכה. בעל מאוד נדיב, מרחם על אשתו, אוהב את אשתו, הוא לוקח נדר. אני אוסר עלייך לעבוד. אני לא רוצה לקבל שום אוכל שאת תכיני. אני עושה את הכל תקיע. הכל מרוות קסמים. אני עושה את הכל... איפה הם מוכרים כאן עדיין אוכל חד פעמי, אוכל לשבת בחדר אוכל כאן? אני הולך לקיבוץ מגדל עוז ואני קונה אוכל את הכל לשבת. את פתורה מלעשות את הכל, את אסורה לעשות. היא חייבת לעבוד. שהבטלה מביאה לידי שימור. יש ביטוי באנגלית, idle hands are the tools of the devil. ידיים מבוטלות הם כלי השטן. ברגע שאין לאדם משהו לעשות ולעבוד, זה לא רק שעבודה מעשירה מקדמת, אלא ההפך, מצב שאדם לא עובד זה מצב מאוד מסוכן ומאוד לא בריא ומאוד מצב מתדרדר מהר, ואז טוען רשב"ג שאפילו אישה שפטורה, היא חייבת לעבוד, וכמובן גם האיש. כן, איך קוראים לך? ינמם.
ליה.
ליה, yes.
מה זה זימה ומה זה שיעמום?
זימה זה זנות ושיעמום זה... בוא נגיד התנהגות מוסרית לא ראויה, לא זנות, אוקיי? טוב, רב לחסין גם נתן הבנה ממש חדשנית ומאוד מאוד מעניינת בגמרא בסנהדרין אחר. יש הלכה שנחרי מספר 10, נחרי שהשבת חייב מיתה. שבת היא הברית המיוחדת בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. אסור שמישהו לא יהודי ייכנס ויחדור ויפלוש לתוך הברית המיוחדת האינטימית בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. אז אסור לנחרי לשמור שבת. אמר ריש לקיש, נחרי ששבת מספר 10 חייב מיתה. שנאמר שוב פעם פסוק בנוח, יום ולילה לא ישבתו. יש איזה איסור לבן נוח. להגיע למצב שיש יחידת יום, יום ולילה, שהוא לא עובד. יום ולילה, לא ישבתו. ואמר מר, עזרה שלם זימתתה. אוקיי, זה הדין שריש לקש. זאת אומרת, נחרי שישבות בשבת, יתחייב מיתה. ואם אנחנו מוסמכים, צריכים לחרוג אותה, כמובן מזמננו, אנחנו לא. אבל הפשטות היא שזה רק נחרי ששובד יום השביעי. נחרי ששובד יום שלישי, יום רביעי, לא רק שזה בסדר, זה גם ראוי, זה גם רצוי. וכך בעצם התפתח בהיסטוריה. הנוצרים בחרו יום שישי, סליחה, יום ראשון, הערבים בחרו יום שישי, בעצם קדישת שבת נשמרה. זה אולי אחד מהאירועים הכי מעניינים בהיסטוריה, שכל אחד בחר ואף אחד לא לקח את השבת. שבת נשאר קדישה מיוחדת בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. כאן בא רבינה, המורה אחר וטוען בסוף מספר 10, אמר רבינה, אפילו שני בשבת. אפילו אם הנוכרים יחליטו ביחד כקהילה, כל יום שני לקיים שבת, סבת, אולי רק שבת כהלכתה, לא סתם שלא יכול לעבודה, אבל אם באמת באמת ישבתו לגמרי, יעברו על הדין הזה ויתחייבו במיטה. השאלה למה? ממילא נחרי ששומר יום השביעי, אז הוא בעצם מדלל את החוויה האינטימית שלנו. אבל למה נחרים ששופטים ביום שני, יום רביעי, למה חייבים מיטה? אז רב לחסין הבין שיטת רבינה, למה חייבים מיטה? לא חייבים מיטה על כך שמחללים שבת, שמחללים את השבת שלנו, כי זה לא שבת שלנו, זה יום שני, זה יום רביעי, יום חמישי. חייבים מיטה על כך שיושבים שם בתהילים, בלי שום סיבה.
באמצע השבוע?
זה נושא, זה בדיוק שיטת רבינה.
אז כאילו גם הוא חייב
מיטה? מי זה?
יהודי.
כן, לפי ההבנה הזאת. אם יעשו את זה כנורמה, אם יעשו את זה כחברתי לא אישי.
כל שבוע. זאת אומרת, הבעיה פה זה לא הכניסה לתוך השבת שלנו, הבעיה פה זה החלטה אנושית לקחת יום שהוא מיועד לעבודה ולא לעבוד. כי מי שלא עובד, בין, אולי לא נמית אותו, אולי זה לא חיום מיטה לפי רבינה, זה רק מי שישבות בשבת. אבל לפחות הרוח הוא גם כן אותו, מי שישבות ביום רביעי, רוח הדברים שהוא לא עובד מספיק, לא מספיק מסור לעבודה, ואז הוא עובר לרוח הדברים, לראות שהוא אולי לא עובר על הלכה עצמה. זאת אומרת, העבודה חשובה לא רק שהיא מקדמת ומעשירה אותנו, ונותנת לנו ערכים, אלא גם שההפך, מי שלא עובד, תני לי רק שנייה להביא עוד מקור, ואני אגיד לתך, מקור השלישי, זה שוב פעם חזרה למספר שתיים. אותו קטע במסכת אבות רבי נתן, שדיבר על אהוב את המלאכה, אז רבי שמעון בן אלעזר אומר, איפה הוא? רבי יהודה בן מתר אומר, מספר ד', שתיים ד', אדם שאין לו מלאכה לעשות, מה יעשה? אם האדם אין לו מלאכה, אין לו שדות, אין לו חצר, יש לו מספיק כסף, זה כמובן מקביל לאותה גמרא בכתובות על אותה אישה שיש לו מספיק שפחות, כמה מדובר על אדם. אם יש לו חצר חריבה או שדה חרבה, ילך ויתעסק בה. אותם דברים. אין לאדם שום צריך בעבודה, יש לו חצר חריב, הוא לא יצליח להביא יבול, הוא יכול לשבת שם, יש לו מספיק אוכל, בכל זאת יעשה איזושהי עבודה. בכל זאת יחפש איזה עבודה, אולי עבודה שבכל זאת תורם משהו, לא סתם עבודה בטלה, אבל יעשה איזושהי עבודה שנאמר, ושוב פעם מסתדר את הפסוק, ששת ימים תעבור ועשית כל מלאכתך, ויום השביעי שבת לשם אלוקיך. למה הפסוק אומר ששת ימים תעבור? פסוק צריך להגיד לנו, ויום השביעי שבת לשם אלוקיך. מובן מאליו שנעבור כל ששת ימים. התורה אומר לנו שאסור לעבוד בשבת, ברור שמותר לנעבור כל ששת ימים. התשובה היא ששת ימים זה חלק ממצווה. חלק ממצווה זה לעבור, הקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו לעבוד ששת ימים. זו אמירה חשובה לבנות חוץ לארץ. כן, אולי הדבר, מקווה מאוד שחלק מכם יעשו עלייה, שתקנו פה בארץ, אולי הדבר הכי קשה להסתגל זה שאין יום ראשון. אבל זה הדבר הכי הכי נותן. כי אם אדם שהולך כמה צעדים מאחור וחושב על זה, זה בעצם מוסיף לאדם שישית מעבודתו, כן? אני מרוויח שישית יום. במקום לעבוד חמש ימים, אני מרוויח שישה ימים. כן? תתארו לעצמכם, אנשים מגיע לממוצע היום זה 90 שנה, 90 שנה מחולק לשישה זה 15 שנה. הקדוש ברוך הוא אומר לך שבמקום למות בגיל 60, תמותי בגיל 75, זה מאוד 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 קשה לסבור, כן? מאוד קשה לשמוע. מה 15 שנה שישית מהחיים אני מאבדת, אז מי שלא עובד ביום ראשון בעצם גם מאבד. כמובן, יש דברים אחרים לעשות ביום ראשון ויש רווחים אחרים, אבל בעצם להקדיש כל השבוע לעבודה זה ערך, וצריכים לראות את זה בפרספקטיבה הזאת. לא חס ולא, אין לי יום ראשון, אין לי סנדי, מה אני אעשה מהבגל שלי ואני לא אקבל אותה. זה לדעת שזה טוב לעבוד כמה שאפשר. כן, מה שצריך להגיד? גבי.
Yeah. אני יודעת שזה קצת מחלוקת, אבל מה עם אנשים?
גברים שלומדים בכל יום. הם עובדים. זה עבודה בדרך אחרת. יש שאלות. זה שאלה אחרת. להרוויח ולסמוך על הכסף של אחרים. זאת שאלה שלה. מבחינת עבודה, לימוד תורה זאת אולי העבודה הכי... זה שאלה טובה, אבל לא קשור לסוגייתנו. מי שיושב ולומד עד שתיים בבוקר כל יום וקם בבוקר, זה עבודת פרך.
אני יכול להגיד. זה לא מלאכה.
בסדר, זה מלאכה אינטלקטואלית, מלאכה רגשית, מלאכה, אבל זה מלאכה מאוד מאוד קשה. הרבה יותר קל לי, אישי, הרבה יותר קל לעבור באדמה ולעבור בחצר ולעבור להשתקע בגמרא, זה מביר. אני לא, יש שאלות אחרות, אני לא אומר, אני לא סותם את השאלה, אבל זה לא קשור לנושא הזה. מי שמשקיע בתורה, אין אדם לומד תורה, אין הוא מוכן למות בו עליה. לא תורת אדם כי ימות בו.
מה אם לא משתף את זה לאחרים, רק לומד כל יום?
זה גם עבודה. מי שלומד תורה מביא את הקדוש ברוך הוא לעולם, שזה כל דף כמרא שאדם לומד מביא נוכחות הקדוש ברוך הוא לעולמנו. זה הרבה יותר תרומה ממי שתורם לאחרים. זו תרומה שאת לא יכולה לראות בעיניים שלך, אבל זו תרומה מטאפיזית, ואנחנו לא סתם, לא רק בוחנים את האמפיריות, אנחנו גם בוחנים מציאויות שאנחנו לא יכולים לראות. אני לא אומר, אני כמובן לא לוקח צדדים כאן, כן או לא, אני רק אומר שמי שרוצה לשאול על צורת חיים שלהם, זאת לא השאלה.
מי שרוצה לשאול, יש לשאול כל מיני שאלות אחרות, חשובות, טובות ליום, מי שכן מסכים, לא מסכים. אבל מי שהולך לעבוד וללמוד ולתרום למצב הקדוש ברוך הוא בעולם, אין לך עבודה גדולה מזו. השאלה אם זה מצדיק חיים לסמוך על החיים, זה מצדיק לא ללכת לצבא ומצדיק. אבל מבחינת עבודה ומבחינת תחומה זה ברור. כן. אוקיי. עכשיו מגיעים לחלק האחרון. דיברנו על החלק הראשון שמי שעובד מתעשר מוסרית. החלק השני מי שלא עובד מתדרדר מוסרית. החלק השלישי זה בלי קשר להתקדמות מוסרית. בעצם ברגע שאני עובד אני נעשה שותף לקדוש ברוך הוא. כי הקדוש ברוך הוא רוצה שנעבוד, ולא רק שנעבוד, אלא שעל ידי עבודה נהפוך להיות שותפים שלו, משלימים את הבריאה שלו. אז זה כמובן הדו-שיח, הדיון המפורסם בין רבי עקיבא לבין טורנוס רופוס. הרומאים מאוד התעניינו בדת, כי זאת הייתה תקופה שבעצם האנושות התקדמה קצת לעולם של מונותאיזם. עולם עתיק של עובדי עבודה זרה, עולם של תרח, עולם של צלמים, עולם של עבודת כחובים מזלות. פתאום, במה זה מאה הרביעית, כשרום הופך להיות נוצרית, מאה שישית, איזלאם, אז בעצם אנחנו, האנושות, בעצם מתקדמת בצורה איטית, כמובן, בכיוון של מונותאיזם. ויש הרבה התעניינות בדת של היהודים. אז יש פילוסוף בשם טורנוס רופוס, שכל הזמן מתדיין עם רבי עקיבא. יש כל מיני דיונים בגמרות ובמדרשים, וטורנוס רופוס שואל אותו כל מיני שאלות תמימות על דת יהודית. הוא לא תוקף אותו, זה לא הוויכוחים של ימי הביניים. השאלות הכנות, הוא רוצה לדעת מה הדת שלכם אומרת, ולמה כך ולמה ככה. אז טורנוס רופוס שואל את רבי עקיבא במספר 3 את השאלה הזו, בעצם אני אסכם, ואז נקרא את זה ביחד. הרומאים מאוד התנגדו למילה, כי הם הסתכלו על הגוף האדם כגוף מושלם. וכמובן יש גם כן איזה טון הומוסקסואלית, אבל בעצם חגגו, הריחו את השלמות של הגוף, במיוחד הגוף הגברי. וזה שאתה חותך אותו, זה mutilation, אתה מקלקל אותו. אז הוא שואל את רבי עקיבא, אם הקדוש ברוך הוא רואה מצב של אדם מהול, אם הוא רואה את זה כמצב מושלם, למה הקדוש ברוך הוא לא ברא אותנו מהולים? אז כנראה שאדם אינו מהול, הרבה יותר מושלם, הרבה יותר פרפקט, ואתם מקלקלים, אתם מאבדים את זה. זאת בעצם שאלת טורנוס רופוס. שאל טורנוס רופוס את רבי עקיבא, איזה מעשים נעים של הקדוש ברוך הוא או של בשר ודם? אמר לי, למה אתם מהולים? שורה שלישית. אמר לי, בקיבי שיבו, אף אני הייתי יודע שאתה עתיד לומר לי כך, לכך הקדמתי ואמרתי, הביאו לו שיבולים וגלוסקות. בעצם בקיבי מבקש מהשמה שלו, להביא לו עוגיות ולחם, והוא שואל טורנוס רופוס, מי יצר את הלחם? טורנוס רופוס אומר, מעשה ידי אדם, הקדוש ברוך הוא לא יוצר לחם, הוא יוצר חיטה בשורה. אז בקיבי אומר, בעצם הקדוש ברוך הוא יוצר חיטה בשורה. החיטה בשורה יש פוטנציאל, הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו ניקח את הפוטנציאל מהחיטה ושורה ונממש אותו, וזה חלק מהתוכנית, וזאת הסיבה שאוכלים לחם, אומרים ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, המוציא לחם מן הארץ. אף פעם לא ראיתי לחם מן הארץ, ראיתי חיטה מן הארץ, הקדוש ברוך הוא יוצר חיטה, רוצה שאנחנו נשלים אותו ללחם, ואז כאילו הקדוש ברוך הוא הוציא לחם מן הארץ. אז זה בעצם התשובה שבי עקיבא. כל שאדם מתקן עולם, כל אדם משלם, הקדוש ברוך הוא בכוונה, ישאיר את העולם הוא בלתי מושלם. הקדוש ברוך הוא ישאיר מקום לאנשים. הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו להיות שותפים. הגמרא בשבת אומרת שמי שאומר ויאכלו השמיים וארץ וכל צבאם, כל ליל שישי, הופך להיות שותף עם הקדוש ברוך הוא בבריאת העולם. למה? כי הוא מכיר שהקדוש ברוך הוא הפסיק. מטבע הדברים, הקדוש ברוך הוא חייב לברוא ולברוא 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 ולברוא, כי הקדוש ברוך הוא אינסופי, וגם בריאתו הוא אינסופי. בורא, 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 ואז אין מקום לנו לנשום, אין מקום לנו לחיות. אני רוצה עכשיו לחזור הביתה, לא עכשיו, עוד כמה דקות. כדי לחזור הביתה, אני חייב לדרוך על הבלטה, אבל אם הקדוש ברוך הוא כל הזמן יוצר ובורא ובורא, זה בלטה ופחות להיות מים, אז אני נשם. הכל הוא בתנועה, הכל זה דינמי. ואני חוזר באוטו שלי, ואוטו שלי הופך להיות פיל, ואני חוזר כמו בסרטים, ואני חוזר לדרך, והדרך הופך להיות חמה, והרכב שלי נשקע בתוך החמה, ואז אני לא חזר הביתה, ואז אני תופק בדלת, בדלת הופך להיות אוויר, ואז... כן, נשמע מגניב כמו סרט, כן, אבל... קדוש ברוך הוא, קדוש ברוך הוא ברא, אומר, עכשיו אני עוצר. עכשיו תורכם. אני שובט. עכשיו תורכם, מצד שבא קדוש ברוך הוא מסר לנו את השרביט, מה השרביט של בריאה? מה זה שרביט? מה זה מסירת שרביט במצד שבת? יש, יפה. יש לתמיד יצירתיות, יכולת לייצר. מגדל בבל, נשרפה לשריפה, מהפכה הטכנולוגית הראשונה, לבנים, חומר, בניין, מגדל, עיר, אנחנו מסר לנו את השרביט, עכשיו תורכם. אבל תקדמו, תשחלו, אבל תדעו כל הזמן שאם לא שביט, אם לא שבתתי ומלכתי, לא הייתם יכולים להיכנס. אז כל שבעת ימים תשפיטו אותם גם כן. כדי לתזן, כדי לדעת, כדי לא לצאת מהכנת, כדי לדעת שלמזכיר את זה בתוך הפריאה של הקדוש ברוך הוא. אז מי שעובד, מי שמקדם בעצם, המגמה צריכה להיות הקדוש ברוך הוא ישיר את עולמנו בכוונה בלתי מושלם. רוצים לשלם את העולם, לתקן את העולמו. כן, מתחילת השבוע לכדו את, איך קוראים לו, בגדלי, את הטרוריסט הזה. אז זה מזכיר לנו את ההבדל בין איסלאמית קיצונית, איסלאם קיצוני, לבין הגישה שלנו, שבעצם יש ספר מאוד מעניין, מי שקורא אנגלית מאוד מומלץ, שיש ספר שנכתב לפני 11 בספטמבר, אבל הודפס רק אחרי 11 בספטמבר, זה נכתב על ידי אדם שהוא היסטוריון אנגלי, בשם ברנרד לואיס. הוא כתב ספר, What Went Wrong? איך נכשלו? כן? גם שלוש מילים. איך נכשלו? What Went Wrong? שתי מילים עברית, שלוש מילים. כי התרבות האסלאמית הייתה התרבות העליונה כל השנים. תרבותי, טכנולוגי, מתמטי, כספי, הם היו התרבות המובילה. באיזשהו שלב הם איבדו את העליונות הזאת, הפכו להיות התרבות השנייה, העולם השני, וזה גורם להרבה כעס אסלאמי נגד המערב. איך איבדו את העמדה הזאת? אז הוא מנתח את זה מזווית היסטורית. מה קרה בעולם המערבי, מה קרה בעולם האסלאמי, ואיך הכל התהפך. מי שחוזר במנהרת הזמן לשנת 1450, האסלאם שולטת, האסלאם מובילה. עכשיו זה 2001, 2000, והעולם המערבי הנוצרי היהודי מוביל. איך זה קרה? אני קראתי את הספר, לא כהיסטוריון, כי לא היסטוריון, אבל קראתי את זה כאדם איש רוח, כאדם דתי, כאדם שחושב על דת. מה ההבדל בין הדת שלנו ובין הדת של האסלאם, במיוחד על האסלאם הקיצוני? ובעצם האסלאם הקיצוני אומר שהקדוש ברוך הוא מלא כעס ומלא רוגז ונקמה, וכשאנשים חפים מפשע מתים, יש שמחה בשמיים, והוא רוצה דם, רוצה דם של הזולת. ואנחנו חושבים על הקדוש ברוך הוא ככל מלא רחמים, אב הרחמן, מחלק החיים וחסד. כמובן, יש פעם משל נקמה, כל נקמה לשם, אבל זה לא המרכיב הדומיננטי והפרופיל של הקדוש ברוך הוא. אז אני חי ואני רואה את הקדוש ברוך הוא כמלא רחמים, אב הרחמן, רוצה בחיים טובים. אם אני אומר, אני משה תרגן, אני כיהודי, אני אפילו כנוצרי, אני רואה את העולם סובל, אז אני מרגיש דחף רוחני להפוך את העולם לעולם יותר טוב, כי הקדוש ברוך הוא רוצה עולם יותר טוב. אז הקדוש ברוך הוא רוצה שלום ורוצה הצלחה ורוצה שגשוג ורוצה שמחה ורוצה ששון, ואני רואה אנשים שסובלים, אז אני חייב לחפש תרופה נגד פוליו, או נגד המחלה הזאת. אני חייב לחפש דרך ופתרון, אני חייב לחפש, כי אני רוצה לקדם את האנושות, כי אני רוצה שהקדוש ברוך הוא מצפה ממני לקדם ולתקן את העולם. אז יש איזה דחף ודופק מוסרי דתי למדע, ולטכנולוגיה, ולפיתוח, ולקידום. איסלאמי, ערבי, שיושב שם, הקדוש ברוך הוא בלתי מאוזן, הוא אוהב כשאנחנו סובלים, אז איזה דחף יש לתקן את העולם, כי זה מה שגד רוצה. הוא רוצה סבל, הוא שמח שיש סבל, כי אין התאמה בין ה-standard of living, רמת החיים הטוב שלנו, לבין שמחה בשמיים. גם שאין לנו רמת חיים טובה, הקדוש ברוך הוא גם שמח. אז בעצם, אני חושב מבחינה דתית, זה מה שחסמה את התרבות הזאת מלהתקדם. אז אני רוצה להיות שותף עם הקדוש ברוך הוא. אז בואו נסתכל...
היום האסלאם זה הדת הכי גדולה.
מה?
היום האסלאם זה הדת הכי גדולה. יש לה הכי הרבה מאמינים. נכון?
בסדר, אבל לא בכוח ולא בעוצמה ולא בשליטה על העולם, אולי במחינת אנשים. בואו נסתכל במספר... כן, בואו נסתכל במספר, מספר, מספר... איפה זה? נתייתי לנאות, כן. המספר 8. מדרש מאוד מאוד מעניין, וגם מדרש מאוד ציוני. אז בואו ניתן את הטון הציוני כאן. מספר 8. ויהודה ברב סימון פתח, אחרי השם לוקחים תלכו. וכי אפשר לבשר ודם ללכת אחרי הקדוש ברוך הוא, אני הולכת בגבות השם, הקדוש ברוך הוא אש. אם אני הולך בגבות הקדוש ברוך הוא, אז אני אשרף. אז מה זה להידבק בקדוש ברוך הוא? אז כמובן התשובה היא להידמות לדרכיו, להיות כמותיו, להתנהג כמותיו. אז בדרך כלל, חזל מושכים את זה בכיוון מוסרי. הקדוש ברוך הוא רחום, גם אני רחום. הקדוש ברוך הוא חנון, גם אני חנון. אבל כאן יש אמירה אחרת. מה הדבר הראשון שהקדוש ברוך הוא עשה בעולמו? הוא נטע עצים. והיית השם אלוקינו, גם מתחילת ביותו של עולם, לא נתעסק הקדוש ברוך הוא, אלא במתה תחילה. והיית השם אלוקים, גם בעדן. כאן השלמת המדרש, סיום המדרש. אף אתם, כשנכנסים לארץ, לא תתעסקו אלא במתה תחילה. שנאמר פרשת הקדושים, כי דבר לארץ ונתתם כל העץ מחה. אז קודם כל, מבחינת שיעורנו היום, זה בעצם אותו דבר. הקדוש ברוך הוא, מה הדבר הראשון שהוא עושה? נוטע. אז גם אני נוטע ואני שותף שלו. הוא נטע, גם אני נוטע. זה מדרש יפה לט"ו בשבט, כן? נטיית אילנות. זה סבלנות, שבדרך כלל אדם שנוטע אילן לא יקבל את היבול. הוא נוטע לדורות הבאים. אז זה סוג של חזון, וסוג של נטייה עבור אחרים. נוטע כדי שאחרים ינו. כמובן, מבחינת ציונית, זה גם אומר שיש להגיע לקשר עם הקדוש ברוך הוא גם במניעת תשתית בארץ. גם אנשים שלא לומדים תורה ולא שומרים מצוות, אבל באים לארץ ובונים את התשתית, נוטעים. כן, צוללים שבילים וכבישים ומנהרות ורכבות וצהל וחברה. גם זה סוג של מפגש עם אנשים. זה לא המפגש האידיאלי. מה הפסוק אחרי השם הלוקחים תלכו? מה אנחנו מחפשים? אחרי השם, מה אנחנו מחפשים? לא אחרי השם, אלא? מה ההפך של אחרי השם? לפני השם, לפני השם לקחם תלכו. כן. נעמוד לפני השם תתארו. 300 שנה לפני השם לקחם. אז לפני השם, אני עומד מולכם כי יש לנו תקשורת, יש לנו הזדהות. אנחנו מדברים אחד לשני, אז אנחנו מכוונים, מסנכנים. אז השאיפה היא לעמוד לפני השם לקחם, אחד מול השני. אבל גם אנשים שטרם זכו לעמוד לפני השם אלוקיכם, אז הם נמשכים, משכיני אחריך נרוצה. הם נמשכים אחרי הקדוש ברוך הוא. שאנחנו מאמינים שגם כל היהודים שם בחוץ, שלא זוכים לשמור צורת חיים הלכתית ודתית, זה סוג של, הם נוטעים את האדמה, הם נוטעים את ה... את ה... לא, לי תקרא לזה סוג של יעקב ועשיו, כי חס וחלילה לתייג חילונים כעשיו, אז בעצם זה התוכנית של יצחק. התוכנית של יצחק זה שותפות בין יעקב ועשיו. שוב פעם, אני רק אומר את זה כדוגמה, לא חס וחלילה להלביש את השמות על התפקידים שלנו, אבל כן, תתארו לעצמכם שכל הבחורי ישיבה מפוניביץ' ילכו עכשיו לצבא, לא יהיה לנו צבא כזה. צבא זה לא סתם לתפוס לעובד וללכת החוצה, זה תרבות וזה חיים, זה לא פשוט. כמובן, אפשר לדיין, אבל זה לא סתם לתת רוב על... כן, פעם אני, מישהו אמר ש... זה לפני 20 שנה, והתשתיות פה בארץ היו גרועות, גרועות, והיה צורך לעבודת תשתית, כבישים ושבילים ורחובות. ברוך השם, הצלחנו עד הסוף הבא, כן. אני שניתי את התפילה שלי. אני חי בגוש עכשיו, ואני זוכר כשהייתי בגוש בתחילת שנות ה-80, כמעט הכרתי את כולם. היום גוש התפוצץ. ולוקח לנו שעה וחצי להגיע לירושלים. אני לא יודע אם אתם נוסעים בשעת הפקקים, אבל זה שעה וחצי רציני להגיע הולך ברזל לירושלים. אז כשאני מתפלל בתפילת מוסף, כל שבת אני משנה את התפילה. ונפוצותינו כנס מירכסי ארץ בעוד 5 שנים כשיגמרו את המנהרה השנייה. שישארו קצת בתינק עד שנבנה את המנהרה השנייה. כי אם כולם יבואו עכשיו, יקח לנו 4 שעות בגיל השנה. זאת אומרת, זה נכנס מירכסי ארץ ב-25. בסדר, אני גם שמח...
למה שיבוא, מה זה לחץ לי?
כן.
זה 5 שנים, זה ייקח שנה.
אני שמח על הקדוש ברוך הוא שהוא גם יפנה לנו מנחלות. התפללנו יותר מדי כמו. ונפוצצינו, כנס מירכסי ארץ. כולם הגיעו לקוש. אין מקום ברמי לוי. צריך לעשות שופינג, אני חונה את האוטו בביגדל, לא עזור, רגל רמי לוי. אז קצת יותר איתי, קיבוץ כל יום, קצת, או שיכול לנגב, כן? אני רואה את הסיינו, כניס מאקס הארץ לבר שבע. כוש יחכה קצת עד שנפנה עוד מנהרה. טוב, אז מי שבאמת פונה, הוא את עצמו כשותף של הקדוש ברוך הוא, ואולי נסיים, נחזור לאבות רבי נתן, כן, כיצד, עוד א', מלמד שאדם אהוב את המלאכה, אוהב את המלאכה, ואל יהיה אדם שנא את המלאכה, כאן הביטוי החשוב, שכשם שהתורה ניתנה בברית, כך המלאכה ניתנה בברית. שתיים א', מה זה? ברית, ברית זה דו צדדי, הדדי. כל ברית זה דו צדדי, זה לא חד צדדי, זה לא הטלה, זה לא מטלה, זה דו צדדי. זה ברית שאנחנו נעבוד ביחד, ביחד, נשבח הוא ברא, ומשום מה, אני יכול להסביר למה, נשבח הוא מצפה מאיתנו להיכנס איתו בברית הזאת ולעבור. אז המגמה צריכה להיות, יש בטח בחורות עמידות פה שיש להם מוסר עבודה בריא וחזק ואוהב לעבוד ורוצה לעבוד, אבל מי שאין לו, אז כדאי באמת לטפח, כדאי לחשוב, כדאי להיות אדם שאוהב מלאכה, אוהב, עברתי ניתוח בקיץ, והיה לי איזה שלושה חדשים שעשו לי לעבוד, ועשו לי להרים, כל כך קשה לי לא להזיע, ולא לעבוד, ולא להיות בחצר, ממש התגעגעתי לכך, אז אני עדיין צריך להיות קצת זהיר, אבל אדם שאוהב לעבוד, אוהב לעשות דברים, בין אם זה דברים פיזיים, בין אם זה, אני יש לי סוג, כשאני מראיין תלמידים לישיבת הר ציון, אז היית מנומן, רשמי משה, אני אתן את כעת כך, אז אני חצי מהאינטרוויו, חצי מההחלטה, אני מרגיש איזה יד יש להם, אני מרגיש איזה יד רך עם כל הקרמים, היה כל כך יפה, אז אולי לא. אם אני מרגיש יד ככה מתונה, מלוכלך, קצת אדמה, והציפורניים לא כך נעימים, אז זה אדם שאוהב לעבוד, הוא יגיע לבית המדרש, יעבוד. אז אני תופס את היד, מרגיש איזה יד יש לי, יד ככה של נסיך, עם פור משי שכל הזמן, הוא עושה מקרם כל לילה, אז הוא לא יגיע לשיבת הארץ, אני רוצה את היד ככה, עם אצבעו קצת לא מכוונו, כי הוא ספג מכה, והוא שבר את האצבע הזה, והציפור נפל, וקצת אדום, זה מחור שאוהב לעבוד. הוא מקווה לי שיש לי כל מיני סודות להתקבל לשיבת הארץ. שבת שלום, שבת שלום.